סליחה על האיחור, אני הייתי בבני צבי. לפני כן הייתי בפגישה מאוד מאוד מעניינת של ראשי ישיבות ציוניות עם ראשי ישיבות חרדיות בנושא שמירה על קיומו של עולם התורה. רק לפיד היה יכול לגרום שיפגשו ראשי הישיבות משני המקומות. היו בפגישה הזאת ראש ישיבת חברון, הרב דוד כהן, נינו של הרב פרנק, ישיבת חברון בירושלים, בגבעת מרדכי, כי יש כמה ישיבת חברון בירושלים, אז שם יש 1,500 תלמידים. היו שניים רמים החשובים, ראשי ישיבות, של ישיבת מיר, אחד הרב פרשוביץ, והשני נדמה לי אייכנשטיין. הרב פרשוביץ הוא בנו של נחום, הרב נחום פרשוביץ היה מפורסם כממש המגיד שיעור הכי מפורסם. היום הרב אריאל במיר מפורסם מאוד, הוא היה בשעתו מפורסם, מקודם היה חותנו מפורסם, רב חיים שמואלביץ. הם כולם ככה צאצאים של משפחת פינקל, חתנים, אחד חתן של השני. היה שם גם הרב יגאל רוזן, ראש ישיבה בפתח תקווה. ישיבה היא משמעת. אמר לי שיש מבחנים. אמרתי לו, לכולם? כולם חייבים במבחנים. שאלתי, יש משביח? אני יודע שאצלו יש סדר מאוד חזק. מישהו פתח תקוואי פה אולי יודע את זה. אז הוא, כמה תלמידים, אז הוא אמר לי, נדמה לי, 230 באלול, תלוי מתי. עכשיו יש 290... 320 בלול, מה קרה? חלק התחתנו וחלק, אמרתי, אתם מוציאים מהתלמידים? לא, לא מוציאים, אבל הלימוד ככה שמי שלא הולך לבד. הוא מפורסם ככה בתלמיד חכם חשוב, אני מכיר אותו כמעט מלידתו. הורינו היו ידידים קרובים מאוד. ומצידנו היה רבי יעקב שפירא, הרב ישוע מגנס, הרב מיכה לוי, הרב שמואל אליהו. זהו. ארגן את זה הרב שמחה קוק. זה היה בביתו שבירושלים בעיר העתיקה. כלומר, בעצם ארגן את זה הרב קורן, הרב יערי קורן. זה שהיום נתן פה שיעור. והוא צלצל פתאום, ממש הייתי אומר, מה שקרה לו זה כמותי אחיית המתים, ברוך השם. תלמיד חכם יקר מאוד מאוד, והוא ככה צלצל לרבנים, ויזם את מהיוזמים של הדבר הזה. זה היה פגישה מאוד נעימה, אווירה מאוד מאוד טובה, אף על פי שהנושא היה מאוד טעון. הם מאוד מודאגים שהולכים להחריב את עולם התורה. לציין זה פשוט שזה המטרה של לפיד ובנט עוזר על ידו, ומאוד מאוד מאוד מודאגים ורצו שאנחנו נעשה את כל המאמצים כדי לבטל את ההסכם הזה ולהביא לכך שתהיה הסכמה בין הבית היהודי והסיעות החרדיות ולשנות את המצב. זה לא היה בכדי שיעשה, זה כבר מיוחר. וזה לא היה מעשי. אבל הם מאוד מאוד מודאגים. אני אמרתי להם שאני לא מודאג. אני לא כל כך מודאג. הפירושים שלהם בכוונות שלהם לא, לפי דעתי, הם מוטעים. הם אמרו שהיום בתקשורת היה שלפיד עומד על... לקבל את משרד החינוך, כי הוא רוצה לעשות שינוי בחינוך של העם. אז הם, שינוי בחינוך של העם, זאת אומרת שהם רוצים לשנות את המצב של, אמרתי להם, לא, ביחד, אחר כך דיברנו יחידים, אמרתי להם, אולי שינוי לטובה? לא, לא עולה בזה הטעם רעיון כזה, מה פתאום? אמרתי, מי אומר שהוא בכלל מדבר על החרדים? אולי מדברים על שיש עוד חלקים בעם שצריכים לעשות שם שיפור בחינוך, לא? אולי זה? לא, מה פתאום? אמרתי, הוא אמר שהם רוצים להרוס את החינוך התורני? לא, זה לא. הם חוששים. אני לא אומר שלא תהיינה התמודדויות. בוודאי שבעשייה של לפיד יש כל מיני יהודים יקרים, כן? שצריך לחשוש קצת שיש להם אולי גישה אחרת מהגישה שלנו. אבל לא אסון, לא, אנחנו נתמודד עם זה ובעזרת השם. הופכים דברים שנראים לא טוב, אפשר להפוך אותם לטובה. ואולי אפשר לעשות שיהיה יותר טוב ממה מה שהיה מקודם. ואני גם מקווה כך. זה נוגע לעניין הזה. אבל מאוד שמחתי על זה שהייתה האווירה מאוד נעימה בינינו, וממש מדברים באותה שפה. היו שם גם נציגים של הרבי מבלז, גם כן תלמידי חכמים, אבל עם ראשי הישיבות הליטאים, אנחנו הרגשנו ככה בבית ביחד. כן, אני מכיר חלקם הם היו בבני עקיבא בצעירותם. איך יכול להיות גדולים אם לא היו פה בבני עקיבא? היה רב יגאל רוזן, הוא חניך בבני עקיבא, והרב וייסבקר, שהוא ראש ישיבה בבני ברק, ראש ישיבה מאוד חשובה, באמת עם רמה לימודית גבוהה, הוא גם כן למד בכפר רואה. אבל גם עם אחרים שגדלו הירושלמים, גם כן היה מאוד נעים, ואני מקווה שיהיה לזה המשך לפגישות האלה, זה יכול להיות מאוד דבר חשוב, מאוד דבר טוב. שלא בגלל הסרת הטבעת יהיו פגישות, אלא תהיינו פגישות ככה לטובת היחד. אמרתי להם שהייתי רוצה להזמין אותם לסיור כאן ביישובים. הם מנותקים לגמרי, לא יודעים שום דבר. יודעים איפה הוא בית אל, איפה הר ברכה, לא יודעים. סיפרתי להם שבהר ברכה כל הבעלי בתים לומדים בשבת 6 שעות. לא האמינו, פעלו. זה באמת ככה, ברוך השם. טוב, כמה מילים לקראת חג הפסח. תראו, נתנו לי בצהריים את רשימת השאלות, ואני לא הספקתי להסתכל עד עכשיו. מקווה שאני אבין את הכתוב. אני רואה שבעיקר כאן מכניסים פתקים פוליטיים. הכל שס, שס, שס. אז ראשית כל. ברוך השם, למדנו כל הזמן הזה מסכת פסחים, וזו הכנה יוצאת מן הכלל לחג הפסח. לליל הסדר. לומדים הרבה פסחים, את הדברים מהמקורות, מהמשנה, מהגמרא, על כל הסדר של ההגדה, אתם תראו איך השנה ליל הסדר יהיה אחר ממה שהיה כל השנים, בגלל ההתכוננות הזאת. וככל מה שמתכוננים, ככה באמת יותר מפנימים את הגדולה של היום הזה, של ליל הסדר ושל כל ימי החג. אז ראשית כל אני רוצה להגיד לכם, ההורים מצפים מהבן שלהם, שלמד עכשיו חצי שנה בישיבה, רצופה, כן, היה גם הפעמים בביקורים, הם מצפים בן תורה. אז הם היו רוצים לראות כמה הוא לומד, כמה הוא שוקד. בסוף הבחורים באים הביתה, ואחרי כל הזמן הארוך הזה, אז הם זקוקים למנוחה. יושנים הרבה. לא לומדים הרבה. והם נורא מתוסכלים. מה זה? הבחור שבחור ישיבה. זה מאוד אתם צריכים להסביר את עצמכם. או ללמוד טוב בבית, או להסביר שאתם חייבים עכשיו מנוחה. לא מפני שלא למדתם בישיבה, ואז זה כאילו עכשיו זה מתגלה להורים. למדתם, שקדתם, וצריכים מנוחה. מי שצריך את זה. צריך להסביר, אם לא תסבירו זה לא טוב. אני אומר אותו דבר גם טוב פה בישיבה. אם מישהו מרגיש קצת לא טוב, בסדר, הולך לנוח, ויש איזה אורח בחדר, אז הוא צריך להסביר לו למה אני הלכתי. לא לסמוך על זה או שהוא מסביר, הוא בטח לא מרגיש טוב, הוא בטח שקדן, הוא בטח ככה. הם לא מסבירים את זה. הם רואים, בכל דבר אחרים ישנים בסדר, הם בטלנים. אז בישיבה הזאת בטלנים. אז מי שמרגיש שהוא חייב לנוח מאיזה סיבה שהיא, שאני מקווה שזה כמובן דבר חריג, כמובן, אז הוא צריך להסביר. באים הביתה, אני חוזר לעניין, באים הביתה צריך, אם אתם רוצים, מרגישים צריך לנוח, לטייל, ממעטים בלימוד, להגיד, אנחנו צריכים עכשיו את המנוחה. ערב פסח צריכים לעזור בבית. וצריכים, ואם אתם רוצים להיות מאוד ילדים טובים, אתם באים הביתה, פותחים את הדלת, אומרים, באנו לעזור. אנחנו מוכנים לעזור. אם אתם אומרים את זה, עשיתם חצי מהעזרה. נשאר רק חצי. כי כל כך מבסוטים שאתם ככה מוכנים. וכמובן, ואם מבקשים עזרה, צריכים לעזור. אם אתם למשל עסוקים באיזה עניין, קוראים ספר או משהו, או מתעסקים באיזה ומבקשים מכם עזרה, בוא תעזור לנו להזיז משהו שצריכים עזרה, אל תגידו רגע. עוד מעט, אל תגידו עוד מעט. תגידו, הנה אני. זה לא פשוט כל כך. כי כשאדם שקוע במשהו, הוא לא יכול עכשיו להפסיק את זה. רגע, שיחכו, אני כבר גומר את העניין. כן? אבל מידת הכיבוד הורים, זה להגיד מיד, להיענות. זו מצווה גדולה, כיבוד הורים, אין כמוה. הושוותה מצוות כיבוד הורים לכבוד המקום. תשתדלו להיות ילדים שרואים שאור התורה מאיר עליהם. מתנהגים בהתאם כמו שצריך להתנהג. כמובן, אני לא צריך להגיד לכם לקום לתפילות, להיות מתפלל במניין, לא לקום מאוחר. לא יבינו את ההתנהגות, לא יבינו את זה. אפילו אם מתרצים תירוצים, זה לא יצא טוב. צריך להתנהג כמו בני תורה, וזה המבחן. בין הזמנים זה מבחן, אין מסגרת, ואיך אני מתפקד בלי שיש לי מסגרת. של זמני תפילה, של זמני לימוד, איך אני בעצמי שולט בעצמי ועושה כפי שצריך לעשות. זה מאוד מאוד חשוב לנצל את בין הזמנים הזה, כדי לבנות כוחות בלתי תלויים בסביבה, להיות עצמאים. ולעוד, ההגנה הכי טובה זה התקפה, אתם באים בשליחות, להשפיע, לרומם, לחזק, לעודד, זה התפקיד, זה מה שצריך לעשות. מי שיש לו חברים, מי שיש לו קשורים איזה תנועת נוער, לארגן, לימודים, ואז בין הזמנים, הוא לא רק שהוא לא מחליש, אלא הוא אפילו יכול לרומם. ולהיות ביחד, לעשות עם טיולים, מלבד מחר, אם נזדמן. וכמובן שימי החג הם מיועדים לימים של התרוממות, לא של טיולים מפרחים בוודיות, אלא בחג. זה זמן לעלות ירושלים, תחת לרגל, לשמוע שיעורים, להתרומם, קשר משפחתי יותר, להיות ושמחת אתה, בנך, ביתך, כלומר, אתה וביתך, יש מצווה מאוד לשמוח עם הבית, עם בני הבית, עם הילדים, עם האחים, עם המשפחה. טוב, עכשיו אני אתייחס לשאלות שלכם. אני הייתי רוצה לעשות כאן סדר, כי יש בוודאי שאלות יותר מרכזיות, יש שאלות... טוב, אני נבחר שאלה הזאת. האם גיוס לצהל זה מצווה? אם כן, למה הישיבה לא נותנת הדרכה או שיעורים או עידוד לכך? כביכול, יש שתיקה על הנושא. שלא מדברים עליה, כי אולי זה ישפיע על הלימוד. כתוצאה מכך, היחס לצבא לא אוהד. אם מישהו מתגייס, חושבים שיש לו משבר. או לא טוב לו בלימוד. טוב, זו שאלה שצריכים להתייחס אליה. ברור, לנו ברור שהגיוס של להיות חייל בצהל זה מצווה דאורייתא, מצווה שנייה במעלה אחרי מצוות תלמוד תורה. מבחינת הצורכי הציבור. לא הספקתי לומר להם שם היה... השיחה לא נתארכה מספיק שרציתי לספר להם, ואני אספר את זה לכם, שהיה פעם פגישה בין ראשי ישיבות ושר הביטחון ועוד ראשי משרד הביטחון. הייתה תקופה שאני חושב שזה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים. כל פנים היו חסרים חיילים, והם רצו שבחורי ישיבות יותר יתגייסו, והם פנו, הזמינו ראשי ישיבות להתפגש, ובאו ראשי ישיבות מאוד חשובים, הרב אברמסקי, אני לא זוכר עוד מהרבנים החרדים, היה גם הרב גולדוויכט והרב ציודה, והיו עוד מישהו מהרבנים, אני לא זוכר, הרב אברמסקי, הוא היה ראש ועד ה... ועד הישיבות, הוא היה תלמיד חכם גדול, בעל מחבר של חזון יחזקאל, על התוספתא, הוא היה מגדולי הדור. ואז הרב אברמסקי, הצבא הציג את הצרכים שלו ואמר, אתם צריכים לעזור, אתם צריכים שיהיו תלמידים, שיהיו יותר חיילים, אנחנו צריכים אתכם. הרב אברמסקי הוציא רמב״ם, בא עם רמב״ם, והראה לו שהרמב״ם אומר שלימוד תורה קודם, ושם לשר הביטחון, נראה משה דיין, אני חושב, שם לו את הספר הרמב״ם למראה עיניו. מה יש הרבה? אין על מה אתה. הרב ציודה כדרכו תמיד מבקש לדבר אחרון, ואז הרב ציודה אמר, אני רוצה להגיד שאנחנו לא יושבים משני צידי השולחן, וכל אחד, אתם, משרד הביטחון, דואגים לביטחון המדינה, ואנחנו, ראשי הישיבות, דואגים לתלמודה של תורה. אנחנו, ראשי הישיבות, צריכים לדאוג שיהיה ביטחון במדינה. ואתם צריכים לדאוג שתהיה תורה. וביחד אנחנו צריכים לשקול את הסדר, כמה צריך אנשים שיהיו בצבא, וכמה אנשים שציעו לומדי תורה, כי התורה חייבת להימשך בישראל. וצבא צריך, ומוכחים, אחרת אין קיום למדינה בלי צבא. כשיצאו משם, אז הרב אברמסקי אמר, רב ציודה הוא דגירת גוט. הרב ציודה, אם אתם מדברים ביידיש, הרב ציודה אמר טוב מאוד. הוא ידע איך לדבר איתם. אבל זה האמת, מה שהרב ציודה אמר. וכשהרב ציודה אמר שכל בחורי הישיבה חייבים לשרת בצבא, רק אפשר לקבל דחיות, אבל לא פטורים. לא פטורים. אני רוצה להסביר לכם. באופן אישי, המצווה הזאת היא בעצם מצווה בגופו. להיות חייל, זה מצווה שבגוף שכל אחד חייל. אבל מכיוון שזה לא מצווה פרטית, שאדם מקיים אותה, אלא זה מצווה על כלל ישראל. כלל ישראל צריך להיות לו צבא. וכלל ישראל צריך להיות לו גם תורה. אז ראשי המדינה, ביחד עם אנשי הקודש, הם באמת צריכים ביחד לשקול את הדברים הללו, איך המדינה צריכה לראות רוחנית, וכמה צריכה להקדיש לצורכי הביטחון. אז אנחנו לא פטורים. אנחנו דוחים את הצבא, ואנחנו מחויבים בלימוד התורה. עכשיו בהסכמים האלה שרוצים לעשות, אז רוצים אפילו לעשות הסכמים כאלה ש... אני לא יודע אם... רק הזכרתי את זה, ש-1,500 תלמידים יהיו, תפקידם יהיה לשמור על התורה בישראל. כלומר, הם לא חייבים בצבא. המדינה כאילו נותנת להם את התפקיד הזה. אנחנו צריכים שיהיו לומדי תורה, 1,500 יקבלו תשלום כפול 2.5 ממה שמקבל תלמיד היום במשרד הדתות, והם ילמדו. האחרים צריכים לשרת חלקית, מלא, איך? אבל כל פנים, אלה לא צריכים שבכלל לשרת. אלה, בהתחלה מועילויים, עכשיו הופכים את השם למתמידים, אלה יהיו שומרי הגחלת. זה דבר, דווקא רעיון יפה מאוד, שהמדינה כאילו מכירה, לא בעובדה הזאת שצריך, זה אולי מבחינה זאת זה התקדמות. אז באמת כל אחד, מבחינת המצווה, הוא שייך בזה. אבל המדינה לא צריכה את כולם. אם הייתה מדינה צריכה את כולם חיילים, היינו חייבים כולנו להתגייס. אם הביטחון לא היה יכול להתקיים בלי כולם, היו חייבים להתגייס. אבל כיוון שזה לא דרוש, ואולי אפילו יש קצת, בכמה תחומים בצבא, יש גם אבטלה סמויה או גלויה, אז ומפרישים גם אנשים לכל מיני דברים שוליים, כן? בצבא עצמו יש כאלה שעוסקים בספורט, ויש כאלה שהולכים להיות שדרים ברדיו וכדומה, זה חלק מהשירות. זאת אומרת שלא כולם צריכים להיות חיילים קרביים, אז כמובן יש מקום ויש צורך בזה שיהיו גם אנשים שומרי תורה, לומדי תורה. ועל כן, מבחינת ההסתכלות הכללית, צריך לומדי תורה וצריך חיילים. כולנו צריכים ששני הדברים יתקיימו בישראל. למה הישיבה לא נותנת שיעורים לקראת היציאה לצבא? כי באמת הישיבה שמה לעצמה את הדגש, ישיבות הגבוהות, כן? הישיבה שמה לעצמה את הדגש, אנחנו צריכים לגדל את התורה לתורת ארץ ישראל, שאין רבים שעוסקים בה, בצורה הזאת של הלימוד. והתלמידים שיכולים באמת לשקוד על התורה ולגדול וללמוד ורק, ובאמת לשמור על האוצר הרוחני הזה, באופן הכי גדול שאפשר, מצידנו שישארו בישיבה ובכלל לא ישרתו. זה באופן נכון. כי הם יהיו תורמים אחר כך תרומה מאוד גדולה מבחינה רוחנית. לא כולם הם ברי אחי שבאמת יכולים רק ללמוד ותמיד וכו'. אז יש בזה דרגות, ותלמידים, אבל מצד שני, כשמישהו יוצא לצבא, אני אומר לו, תדע לך, אתה הולך לקיים מצווה גדולה, אתה צריך לכוון בשעת קיום המצווה. אתם יודעים מתי מכוונים? כן, באימונים וכן הלאה, לכוון לשם מצווה. אני הולך לעשות מצווה, מצווה מאוד מאוד גדולה. אבל אנחנו לא מדברים על זה בישיבה בצורה מסודרת שתלמידים ייצאו, כי באמת הסדר של הישיבה היא לגדל תלמידי חכמים. אבל גם בהסתכלות מאוד בריאה על זה שצריך, שהצבא הוא מצווה גדולה, ומי שיוצא, כשהוא יוצא, הוא מקיים מצווה מאוד גדולה. ממילא זה יוצא, שבאמת חלק מהאנשים שיוצאים, זה כשהם לפעמים מרגישים שהם צריכים תקופה של התעוררות, שהם בעצם, העומס הלימודי הוא הגיע למצב כזה שהם צריכים כאילו איזה הפסקה מסוימת, וזה באמת טוב לעשות את ההפסקה, לא להתחיל איזו תקופה של בטלה, אלא לשרת בצהל. יש גם עוד שיקולים נוספים. באמת הרצון להיות שותף גם בתחום הזה, גם אחר כך מבחינת התפקידים שממלאים, אז אם אדם לא היה בצבא, אז לפעמים הוא לא יכול לעשות את כל הדברים באותה צורה, הוא לא מתקבל. הדבר באותה צורה, אני שמעתי על מקום אחד בישיבה אחת, שאחד האברכים שלנו, תלמיד חכם מובהק, רצה להתקבל שם כרם, וראש הישיבה אמר לו, כיוון שלא היית בצבא, אז אנחנו בישיבת הסדר, זה מפריע לנו. לפעמים למען הרבצת התורה צריך לצאת לצבא, כן. אז צריך לשקול את הדברים, אבל כל פנים, ההסתכלות הכללית עליה אני דיברתי, הצבא הוא קדוש, והישיבה קודש קודשים. אז דיברנו. על תכלת אני לא רוצה לדבר. למה בא עלינו מכת הרבה? יש מומחים שיודעים בדיוק למה באה מכת הרבה. זה בגלל הפיד. ברור, אין ספק, נכון? בגלל הריסת עולם הישיבות. ואם יתברר שעולם הריסות, הישיבות ייבנה מזה, מה הם יגידו? מה הם הרבה? בכלל אין איזה מכה, זה מכה מה שהגיע לנו. איך הקדוש ברוך הוא סידר התגוננות כל כך יפה, במקום להגיד איזה יופי שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, כל מיני דרכים ינצל מזה. קשה לי פה לקרוא. הרב אמר כמה פעמים שהשאיפה היא שיגדלו מהישיבה לא בלבטים שקובעים מתים לתורה, אלא תלמידי חכמים שעוסקים לפרנסתם. כמובן לא, למי שלא רם וכדומה. מה בדיוק ההבדל בין ההגדרות? הבדל גדול, ממש הבדל מהותי. יש בני תורה שעוסקים לפרנסתם ובעבודה, או בעלי בית שקובע איתם לתורה. השאלה, מה הקבע? עשה את תורתך קבע ומלאכתך רעי. בן תורה, גם אם הוא לומד שעות מעטות, אבל זה היום שלו. ובעלי בית שלומד תורה, הוא תחזה להצטרופה. הוא גם קובע איתם לתורה, הוא גם לומד, וזה גם יפה, כמובן. נקבע איתם לתורה. אבל השאלה, מה במרכז? האם השעות האלה שהוא לומד, הם בעצם הלב של היום? וכל היום בעצם הוא חי חיי תורה, וזה בא לידי ביטוי אחר כך בשעות, אולי אפילו המעטות, אבל הם אצלו בעלות משקל מאוד מאוד גדול. או אדם שהוא עובד לפרנסתו, הוא בא לבית, והוא עושה הרבה דברים, הוא גם הולך לטיולים, הוא גם זה, וגם לומד. וגם הוא לא מזלזל בלימוד, כמובן, אבל זה מצטרף, זה לא העיקר. ומי שלמד בישיבה כמה שנים, הוא צריך להיות ספוג בתורה, ועולמו הרוחני הוא צריך להיות עולם של תורה. הבית מתנהל, השבת היא אחרת, הסעודה היא אחרת, סעודות שבת אחרות. לא מדברים בסעודות שבת, לפעמים דברי תורה, מנה שצר לדבר דברי תורה, אלא זה השיח הטבעי, שמדברים דברי תורה, ששרים ומתרוממים, והאווירה של שבת היא כזאת, וכאן בשאר הימים, העולם הרוחני הוא הבית. הילדים מתחנכים על פי העולם הרוחני הזה. הם חיים, חיים, חיים רוחניים, חיים של קודש. ולא גם משלמים מס, כאילו אני קצת מגזים, אבל זה, בכל זאת, זה קצת דומה לזה, שכשאדם, הוא גם מתפלל, הוא גם מברך, הוא גם, אבל זה גם, זה לא העיקר. ובן תורה זה אדם שהוא שגם משפיע על הסביבה שלו, לא רק על הבית שלו, אלא על הסביבה שלו. אני מצפה מכל בחור ישיבה שלמד כמה שנים, ואחר כך נאמר, הוא החליט שהוא לא, תודה רבה, שהוא לא, זה לא מתאים לו להיות מורה. אין לו סבלנות, לא משנה מה זה סיבה, הוא לא מתאים לו להיות מורה, וגם לא מתאים לו להיות רב. הוא רוצה לפרנסתו לעסוק באיזה דבר אחר. אבל הוא למד כמה שנים, והתעלה והתרומם, והוא לומד, זה ממש לשם שמיים, כן? הוא לא יעשה מזה קרדום לחפורמה, הוא לא יעבוד, הוא לומד בשביל ללמוד, בשביל להיות בן תורה, ואחר כך, איפה שהוא יהיה, הוא צריך להיות דוגמה. הוא נהיה דוגמה. הוא עובד, אז הוא עובד ביושר, לא מנצל, לא בזמן שהוא צריך לעבוד, הוא עובד, ולא מנצל את המעביד, או להפך, אם הוא מעביד, הוא לא מנצל את העובד. העבודה היא נכונה, ההתנהגות שלו נכונה, הסביבה לומדת ממנו. הוא בלי להיות מורה, הוא מורה. מורה בדוגמה האישית שלו. כך כל אחד שיוצא מהישיבה הוא שליח. כל אדם בעולם הוא שליח. ריבונו של עולם בנה אותנו בשביל שאנחנו נגלה את כבודו בעולם. אז כשאנחנו לומדים ומתקדמים ומתעלים, אז אנחנו, התפקיד שלנו בכל מקום שאנחנו הולכים, להיות לדוגמה. להשפיע במישרין או בעקיפין. הדוגמה, ההשפעה הכי גדולה שיש לאדם, זה בעצם הדוגמה האישית. ואני אומר לכם, כולכם בעזרת השם תהיו הורים, נכון? ואז אני אספר לכם, כשאני הייתי אברך צעיר, קרתי בירושלים, בגבעת מרדכי, והיו שם אנשים אחרים שלא בני תורה. היה אחד שהיה כל יום, כל שבת, מביא את הילד שלו, הקטנצ'יק, עוד לא כל כך היה מבין מה זה, הביא אותו לנשק את הארון, לנשק את המזוזה, ואני לא עשיתי את זה. אני לא רציתי שהילד שלי יפריע לי בתפילה. לא לקחתי אותו עד שלא ידע להתפלל. כשהילד כבר היה ברחי להתפלל, אז אבל לא הספיק להתלבש לפני שהגיע זמן התפילה, ואני רציתי לבוא בזמן לבית הכנסת. אז אשתי אמרה לי, תחכה כמה רגעים, שאליעזר יוכל ללכת איתך. אמרתי לה, אני לא רוצה לאחר לתפילה. ומה איתו? הוא יראה שאני לא רוצה לאחר לתפילה. אני הולך, אני לא מחכה לו. חשבתי שזה חינוך, לא פחות חינוך מאשר לחכות כמה רגעים ושהוא יבוא. אז הוא יבוא אחריי, יאחר קצת. אבל אבא בא לתפילה בזמן. הדוגמה האישית היא הדוגמה שמחנכת. אותו יהודי שהוביל את הילד שלו, בסוף הילד שלו לא נמצא בהר ברכה. לא יודע איפה הוא. ילד טוב, כן, אבל ילד טוב ירושלים. הוא כאילו, לא חינוך חיצוני, חינוך אמיתי, זאת אומרת, דוגמה אישית, דוגמה אישית צריך להיות, אדם צריך להתנהג יפה. אולי, ולפני שהייתי מבקש מהילדים שלי לעשות משהו, חשבתי אלף פעמים אם אני עושה את הדבר הזה פי עשר ממה שאני דורש מהם, ואז אני מרשה לעצמי לבקש גם מהם. אז הדברים יש להם משקל. כי ההתנהגות שלי עומדת מאחורי הדברים. ואם אנחנו מדברים, מבקשים מהילדים, רוצים, טוב, אנחנו לא, לפעמים מורים אומרים, אנחנו לא בסדר, חוד שהילד יהיה בסדר, ממנו נדרוש. זה לא ככה, תדרוש מעצמך. מה, ילד נדרוש צניות, לא יתעסק עם בנות, לא זה, מה ילד נדרוש? אתה תהיה צנוע, אתה תהיה הגון, אז הילד יהיה בסדר. אתה תחנך אותו ולא תהיה בעצמך, אז הוא ילמד גם כן לחנך את הילד שלו ולא להיות בעצמו. וככה זה עובר מדור לדור, שיטה חינוכית. יש פה שאלה בענייני צניות. מה הטעם שבשמחת תורה בישיבה אין וילון בין עזרת גברים לעזרת נשים, כמו בשאר בתי כנסת? האם זה טוב? יש פה שתי שאלות. השאלה הראשונה. יש כאן בעיה שבאמת צריכים לדעת איך להתמודד איתה. אנשים היום רוצות להיות שותפות בשמחה. יש נשים שרוצות לרקוד עם הספר תורה ורוצות שיהיה ריקודים בעזרת נשים ורוצות, למה הן פסיביות? מה, הן לא צריכות לשמוח בשמחת התורה? הן צריכות רק לראות. אז אם אנחנו נשים אותם גם מאחורי וילונות ונסגור, אז הם בכלל, אנחנו נתקים אותם מכל ה... אלא מה? יש בחורים, אומרים, זה לא כל כך נעים. אז אנחנו עומדים כאן בפני בעיה בעצם. מצד אחד, הן רוצות להיות שותפות. הן מרגישות שהשמחה היא גם שלהן. וגם הן רוצות לשמח בשמחת התורה, ולפחות לראות, לראות באופן חופשי, ולא דרך מסכים כאלה שבקושי אפשר לראות. אז אנחנו קצת ככה מתחשבים בהם. לפעמים הם יותר מדי נכנסים, זה לא בסדר, אחר כך זה מתקנים, משתדלים מתקן את זה. אבל בסך הכל, זה בעיה. אי אפשר להגיד להם לא, 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 לא. התוצאות שיש כאלה נשים באמת שהן לוקחות ספר תורה ורוצות לרקוד וכו', ועוד מעט זה יהיה לגיטימי בכלל. כל הנושא הזה של התפתחות הנשים הוא נושא מאוד שצריך לדעת איך נכון להתייחס אליו. אי אפשר לעצור את המהלך הזה, המהלך הזה שנשים יותר לומדות, יותר מתקדמות בכל התחומים, ואי אפשר לעצור אותם. בצד אחד, אי אפשר, לא טוב שהן נכנסות לתחומים שהן לא שייכות, כמו להיות חייל קרבי וכו', איפה שהן צריך בשביל זה את הכוח, אם יש כאלה נשים יחידות שיש להן את הכוחות האלה, אז קשה לעצור אותם באמת. אבל יש תחומים שזה לא שייך להן, וזה לא טוב שהן נכנסות. ויש תחומים שהן מצליחות יותר מהגברים. אומרים בכלל שבבחינות בגרות הנשים, הבנות, הן מקבלות ציונים יותר טובים מהגברים בסך הכל. יש היום יותר עורכות דין מאשר עורכי דין. לכאורה זה נקרא מקצוע בכלל לא שייך בבנות, מה פתאום? כוח הדיבור זה שלהם, הכוח שלהם. אז זה נושא שצריך לדעת איך לחיות איתו נכון. אי אפשר לעצור ולהחזיר את המציאות למה שהייתה פעם, כשאנשים יהיו במטבח. זה לא עובד. מצד שני, גם הן לא צריכות להידחף למקום שלא מתאים להם. צריך למצוא את המסלול. והן רוצות להיות שותפות היום. הן יותר חושבות, הן יותר לומדות, הן יותר מקשיבות בשיעורים. הן יותר רוצות לחוות את הקודש. זה לא נכון למנוע את זה מהם. לכן, הנושא הזה קצת עדין, איך לעשות. צריך לשמור על הצניות מצד אחד, וצריכים לתת להם להרגיש שותפות. ולמצוא את השביל הביניים הוא קצת קשה. אז צריכים להתחשב איתם קצת. פה שאלה שנייה, אם זה טוב שבעיתון בשבע יש תמונות של נשים. אם אנשים באופן צנוע, אני לא חושב שאפשר למנוע. אני אמר, כפי שאמרתי, העיתון בשבע, חצי מהפורות הם נשים. אז אם זה בצורה לא צנועה, לא טוב. אבל אנחנו צריכים כבר להתבגר, לא להסתכל על תמונות כאלה, לא לראות שיש תמונות כאלה בשבע. איך יש לרב כוח לענות בחיות על שאלות טיפשיות ששואלים שוב אחרי שנה? מה דעת הרב על חתונה בגיל מוקדם? בפרט לאדם שיצרו מתגבר עליו. דעתי שצריך להתחתן כשמגיע הזמן שאדם יודע להרים את המשפחה, לקחת אחריות, לא להגיד לעצמו, אנחנו נתחתן ויחד אני ואשתי ביחד, או שאשתו תחזק אותו, הוא צריך אישה שתוביל אותו, יש כאלה נשים יודעות להוביל. אדם, אני עדיין מחזיק מהסדר הזה שהבעל הוא צריך להיות המנהיג של הבית. יש בזה בזמן האחרון דעות אחרות. אני פעם אחת קיבלתי שאלה, מחורה אחת הייתה מורסת, והחבר, החתן, ביטל את האירוסין, מפני שהיא רצתה שהמשפחה, שם המשפחה יהיה שלה ושלו ביחד, אחרי שהתחתנו. הוא לא הסכים. הוא אמר, אם אנחנו מתחתנים, המשפחה שלי, והיא רצה שלה, גם שלה. אז היא כועסת עליו, למה הוא ביטל את החתונה בגלל זה? והיא קציצה לשאול לה, אם זה בסדר, אם לא בסדר. אז אני אמרתי לה, תראי, את רוצה להתחתן איתו, את צריכה להסכים למשהו? את רוצה שיקרא המשפחה שלך, אולי תמצאי מישהו שהוא יסכים שרק המשפחה שלך תהיה. והכי טוב. ואז לא תריבו בכלל. או שהוא יסכים ששניכם יהיו. כלומר, יש נשים שהן מרגישות שהן צריכות להיות לתפוס את המקום, מקום שלהם. שמעתי בחוץ לארץ רב אחד, נוהגים אצלהם שהבעל הוא עושה את הקידוש, והאישה היא עושה את המויצי. שיהיה שותפות, יש בזה מקום, אני יודע, אבל אני בכל אופן עדיין מיושן קצת, וחושב שמשפחה זה טוב שהבעל הוא יהיה המרכז, המוביל, האישה יותר מקבלת, יותר היא מסייעת, היא עזר, והיא יכולה מאוד מאוד לסייע, ולפעמים יש לה זכויות מאוד מאוד גדולות, והרבה פעמים, אבל הבעל הוא הוא המוביל. ובשביל זה, כשהם הולכים להתחתן, צריך להיות אדם כבר בשל. בשל, למד, התקדם. אם הוא חושב שיצרו מתגבר עליו, מה הוא חושב שאחרי החתונה יצר לא מתגבר? מתחתנים ואין יצר? אחרי החתונה גם יש ניסיונות. צריך לבוא לחתונה עם גבורה. אדם יצרו מתגבר עליו, הוא לא יכול להתחתן בכלל. הוא צריך קודם להתגבר על יצרו. צריך לדעת לך, אני לא עבד של היצר, אני בעל הבית עליו. הוא ישמע בקולי, אני אנצח אותו, אני לא נכנע לו. אדם לא יכול לקבל את העובדה שהוא לא יכול להתגבר. אין להסכים לזה שאדם מסכים עם חולשה שיש לו. הוא צריך ללחם איתה, לצמצם, 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 ללחם, ללחם על ידי שקידת התורה, על ידי לפעמים גבורת הגוף, ספורט, לחזק את הגוף, להיות יותר חזק, למצוא את הדרכים להיות גיבור. הוא מתחתן עם אישה, הוא רוצה גם שהאישה תהיה צנועה, נכון? אז הוא יבוא עם יצרים, והוא רוצה שלה לא יהיה. אדם צריך לדבר על יצרו, חייב לנצח את יצרו. זה קשה, אני לא אומר שזה קל, זה האתגר של, של צעירים ושל מבוגרים, של כולם. חז"ל אומרים לנו שבכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואילו הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. זה התמודדות, אבל התמודדות שמנצחים בה, לא שנכשלים. כשאני אומר מנצחים, אני לא מתכוון להגיד שניצחון אבסולוטי, זה מדרגה מאוד מאוד גדולה, אבל שכל הזמן מתקדמים. יותר מנצחים, יותר מנצחים, יותר מנצחים. ולא נותנים, לא, אדם לא יכול להרשות לעצמו להגיד, אני עכשיו בחולשה, ולכן אני צריך לפתור את הבעיה על ידי שאני אתחתן. זה לא הפתרון. הפתרון להיות גיבור. וכשמתחתנים כגיבורים, אז גם הבית הוא יפה. אז אדם יכול להוביל. אמנם חז"ל אמרו לנו את הדבר הזה. אז יכול השואל להגיד, אם יצרו, כתוב בגמרא במפורש ככה, שאם אדם קודם ילמד תורה ואחר כך יישא אישה, ואם יצרו מתגבר עליו, יישא אישה ואחר כך ילמד תורה. ואני אומר נגד חז"ל, חס וחלילה. אבל דור דור ודורשיו, וכל אחד צריך להגיד לעצמו, אני לא יכול להרשות לעצמי להיות נכנע, ולהיות חלש ולקבל חיזוקים על ידי בניית המשפחה, כי יש בבניית המשפחה גם ניסיונות. אל יחשוב אדם שאין ניסיונות. החיי המשפחה הם חיים גם עם ניסיונות. אם אדם לא גיבור, חס וחלילה גם בחיי המשפחה יכולים להיות נפילות. וצריך לכן, האדם חייב לעצמו, להחליט לעצמו, אני חייב להיות גיבור. אם אדם למד תורה והתקדם והתבסס, ואחר כך מתוך כך הוא מתחתן, כל החתונה היא מרוממת, כל החיים, חיי הנישואים הם חיים עם תוכן, עם איכות. מה? אני אומר מה שאני ראיתי על פי הניסיון. חז"ל אמרו לנו לא להיות גיבורים? יש פה שאלה, מישהו כתב ככה קצת יד קטן קצת. מה היחס שצריך להיות לחברים שהורידו את הכיפה? דתל"שים בלעז. ולחבר'ה שנמצאים על הגבול, האם מדבר איתם סתם, כמו שדיברתי לפני, כמו חברים רגילים, ככה גם הלב שלי מרגיש, או לנסות לגרום להם בהירורי תשובה, או משהו בסגנון. כמובן, אם אפשר להשפיע עליהם להתקרב, מה טוב. אני אומר, איך אפשר להשפיע? מישהו, למשל, לפעמים תלמידים, מאיזה סיבות שהם יוצאים לחוץ לארץ ולבקר משפחה או איזה הכרח אחר, אז אני אומר להם, אתם כבר מוכרחים לנסוע, אני נגד נסיעה, אני אף פעם לא יצאתי לחוץ לארץ, אבל אם יש איזה הכרח, תהיו שליחים של ארץ ישראל. מה פירוש תהיו שליחים של ארץ ישראל? לא תבואו ותגידו, אתם צריכים לעלות לארץ, זה דברים לא נשמעים. תספרו כמה טוב לכם בארץ. ת, תדברו על בשבחה של ארץ ישראל. כשבארץ מרגישים בבית, לא מתביישים ללכת כמו יהודי, לא מעלותיה של ארץ ישראל, יופיה של ארץ ישראל, דברים טובים, דברים שורים, ויהיה להם חשק גם כן, שיהיה להם טוב כמו שלכם. אני אומר גם כלפי מחורים שקצת נחלשו, אני חושב שהכי טוב להיות דוגרי, להגיד להם, תראו, אנחנו ממשיכים להיות חברים, אבל זה מצער אותנו מאוד שאתם ככה על הגבול, שאתם פרשתם, אבל החברות שלנו תימשך, ואנחנו מצפים גם שאתם בסופו של דבר תחזרו בחזרה, שלא תהיה להם תחושה שאתם רואים את זה כלגיטימי. זה לא טוב. ומצד שני, תגידו, אנחנו מבינים, יש איזו תקופה שאתם עוברים, לא ננתק בגלל זה את הקשר, כי אולי הקשר הזה בכל זאת, לא אני אומר שתגידו את זה להם, אבל אולי הקשר הזה בכל זאת יגרום להם שהם ירגישו שהם יכולים לחזור, לא שכבר לא רוצים אותם. ובכל מקרה צריך לשקול לגופו, לפעמים מוסר, ותוכחה היא במקום, לפעמים היא מרחיקה. צריך לשקול את הדברים הללו. בסך הכל, גם אם מתחברים איתם, אז שרמת הדיבורים ורמת השיחה תהיו כמו שאתם רוצים ולא כמו שהם רוצים. ובדרך כלל ההתרחקות הזאת היא איזו סיבה של חולשה שצריכים להבין אותה. ולפעמים אם מוצאים את הסיבה, אז אפשר גם לעזור להם לצאת מזה. מדוע לא לומדים תלמוד ירושלמי יחד עם תלמוד בבלי? כפי שהדריך מרן הרב קוק זצ"ל, במיוחד שהישיבה על פי דרכו. באמת אני חושב שראוי ללמוד ירושלמי. אבל אתם מבינים, הרב היה ענק. הרב ידע את כל הבבלי בעל פה, וגם את הירושלמי. וגם ראשונים וגם אחרונים. אז צריכים להיות כמו הרב. תלמוד בבלי הוא תלמוד יותר בהיר, יותר ברור. יותר מאוחר קצת, אבל תלמוד ירושלמי תלמוד נפלא, ובאמת צריך לשאוף להגיע לזה. ואם אפשר אפילו לא לחכות אחרי הרבה שנים, אין הישיבה את ההדרכה הזאת, אבל כל אחד בעצמו שצומח, אני חושב שבהחלט יש מקום לשלב תלמוד ירושלמי מפעם לפעם, עד שמגיעים למדרגה כזאת שבאמת עושים בזה קביעות. מעניין שהרבי מגור מאוד מאוד מעודד את זה, וחסידי גור יש להם קביעות של דף יומי בירושלמי. זה דיברנו. מה הן ההלכות של קריאת שמע על המיטה? מה צריך לומר ומה לא? הדברים לא מוגדרים ולא ברורים. עד היום לא מצאתי מקור שמקיף וממצא את הנושא. זה התפקיד שבאמת לכתוב. לא צריכים לכתוב הכל. התורה שבעל פה, אומר המהר"ל, אין לה סוף. כי כל הזמן היא מתרחבת ומתרחבת ומתרחבת. אתה כותב הלכות, אחר כך אתה צריך לפרש אותם, אחר כך אתה צריך לומר שלא התכוונת באופן כל כך מתרחב, כמו שביארת את הדברים האלה, ועוד פעם מברר. תורה שבעל פה היא בלתי גבולית. אני אומר לבחורי הישיבה, מספיק לקרוא קריאת שמע וברכת המעפיל. מי ש... רוצה לי להגיד עוד שאר המחור, שאר הפסוקים, תבוא עליו ברכה. אבל אם אדם יושב ולומד וממצא את הכוחות שלו, וכשכוחות נגמרים הולך לישון, מספיק להגיד קריאת שמע למיטה וברכת המפיל. מה? ברכת המפיל עם שם השם, כן. גם אם הולכים לישון מאוחר. אני בשולחן ערוך כתוב עד הבוקר. יש כאלה מקבלים וזה, אומרים מחצות לא נגיד. אני חושב שאפשר להגיד אחרי, גם אחרי חצות. פרשה אחת. אבל באמת, בעקב השאלה הזאת, אז אני רוצה קצת להרחיב קצת בנושא השאלות. אתם אולי שמתם לב שאני לא אוהב לענות על שאלות פרטיות של ככה נכנסים לכל מיני דברים, מפני שאני חושב שהנכון הוא שאנשים יהיה להם עצמאות קצת, ויחליטו בעצמם דברים שלא כתובים, אז כנראה שנתנו רשות לאדם להסביר את הדברים הכתובים, כמו שהוא מבין. ולא כל דבר צריך לחטט בו, תחליט לבד. אני נשאל שאלות על מה להגיד לפני הודו, מה להגיד אחרי התפילה, איזה, כל מיני דברים שהם מנהגים שהם, שהרוצה ירחיב בהם, הרוצה יקצר בהם. אין בזה הלכות. צריך אדם בעצמו לפתח עצמאות. גם בפסיקת הלכה, לא בדברים דאורייתא, בספקות דאורייתא, צריך לשאול, בספקות ברורים שדרבנן, וכלומר שיש, שאדם מסתפק ממש ב... אבל בדברים אחרים, הוא צריך להחליט בעצמו, לפתח עצמאות. זה שאלה שצריך להרחיב בה. בשיחת מוצאי שבת קודש האחרונה לפרשת ויקל פקודי, הרב אמר שאנחנו צריכים להיות אנשי אמונה גדולים, מתוך עוצמה גדולה. שאלתי, איך מגיעים לזה? איך נהיים אנשי אמונה גדולה? לומדים הרבה אמונה וחושבים הרבה ועוסקים בזה. זה לא בא לבד. אם אדם לא עוסק באמונה, אז הוא לא מתאמן, האמונה לא גדלה, המכת האמונה לא גדלה. אם אדם עוסק באמונה, עוסק באמונה פירושו שבה גם לומד גדלות השם, גם מצוות, התורה, וגם חושב, ריבונו שם נמצא להחיות את ההכרה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן איתנו. ולהתבונן בזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז לאט לאט האמונה נהיית יותר עוצמתית, יותר חזקה. וכמובן לימוד ספרי אמונה, דברי הרב, דברי מהר"ל, כוזרי, ספרים אחרי נוספים או של ראשונים, של אחרונים. אבל בעיקר לקחת את הדברים האלה ולחיות אותם. האם חייבים הפרדה בישיבה באירועים, חתונה בר מצווה? אני לא יודע, אני כל הזמן חושב איך אנחנו מוצאים את הדרך שאנחנו נמשכים רק אחרי הדברים הטובים, ולא, העיניים שלנו לא רואות מה שלא צריך לראות. אני מחכה לדור הזה שלא צריכים לעשות הפרדה כדי לא להריר אירועים רעים. זה יהיה פעם. אבל כל עוד שאנחנו לא במצב הזה, כמו שאני אומר, שאני מחכה לתקופה שאדם לא יפחד לקחת להסתכל באינטרנט או כן במחשב, הוא לא מעניין אותו דברים שאסורים, לא רק שלא מעניין אותו, זה מאוסלה, זה מגיל אותו. זה לא לרצון השם, איך אפשר לרצות את זה? זה פשוט לא יכול להיות, אי אפשר לעשות כדבר הזה. אז לזה אנחנו צריכים לחתור. אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה, אנחנו צריכים להשתמש בחסימות ובהפרדות. אבל אני לא אוהב את הקיצוניות, כי היא לא גורמת שפחות יהיו הרהורים. היא גורמת שאדם מחפש פתרונות חיצוניים לבעיה, וצריך, הפתרונות צריכים להיות עמוקים. לכן אני לא קיצוני. אני רוצה לספר לכם, אתם אולי לא שמעתם, או אברכים כן יודעים מזה. אני לא בעד הפרדה בגנים מגיל 3. אפילו בגיל 5 אני אומר, זה לא נורא. באים לשאול אותי הורים, יש גן נפרד, יש גם בלתי נפרד, אני אומר, איפה שיש גננת הכי טובה. שהיא יודעת לחנך, למידות טובות, יש לה סבלנות, זה יותר חשוב. כי הילדים בגיל הזה, אלה הם הרהורים. ולפעמים הבנות גורמות שהם התנהגו יותר יפה ופחות פרעות מאשר גן של בנים לבד. אז יש לזה גם צדדים של מעלה. ואין להם הרהורים, מה לעשות? אין להם הרהורים. לא צריכים לחנך ילדים שלא להרהר אם אין להם הרהורים. להפך, אם אתה אומר לא ללכת עם הבת הזאת, הוא מתחיל לחשוב למה. מתחיל להרהר. לא תגיד, לא מבין. ואפילו בין 7-8, גם כי לא צריכים להקפיד. לא, בכיתה אחת לא כדאי, כיוון ש... סוג הלימודים הוא אחר, אז בבית ספר, אז לצורך הלימוד. אבל אם הילדים משכנים, משחקים, אני לא לוחם בזה. הם מגיעים לגיל 8-9, מתחילים לבד, כל אחד מחפש את החברים שלו וזה, והבנות החברות שלהם. באופן מלאכת, אני לא ביד הקיצוניות הזאת. בדרך כלל מי שאכפת לו שהילדים שלו יהיו, זה בעיה שלו, לא בעיה של הילדים. הוא צריך לראות מה, איך שהוא לא יהיה עסוק בכל הזמן במחשבות האלה. אז אני אומר, צריך הפרדה, אל תבינו אותי לא נכון, אבל לא בקיצוניות. הקיצוניות צריכים המון עבודה שבלב, שלא לא כל כך להיות עסוקים. אם יש בנות, יש נשים יושבות בשולחן אחר, אם אפשר לעשות הפרדה בחתונה אדרבה, אם אפשר לעשות, אם זה מתאים למשפחות, הכי טוב כמובן. אני לא מחנך את האברכים, את החתנים, שיעשו תנאי עם ההורים, שהחתונה חייבת להיות נפרדת. אני חושב שהנושים של הציבור שלנו מאוד מאוד צנוע. מה היחס לשיער ארוך? איפה הוא? לדבר על זה? אתה מרשה לי? אולי תסביר אתה. כן? איפה זה? כן? מה? במיכאי לחי? איפה? מה? לנשים זה מאוד מתאים. אני לא מצליח להבין את השאלה פה. טוב, אם מישהו רוצה להסביר להם. האם אפשר לפסוק על פי פוסק שזה נוגדת מנהג אבותיו? תלוי אם המנהג הוא מנהג חשוב, למה לא לשמור על מנהג אבותיו? כאן יש שאלה, אם בחורים בשיעורים צעירים שהוא א' ב' רוצים ללמוד, לומדים ספרי פנימיות. הרי הרב צבי יהודה זצ"ל הדריך ללמוד בשנים הראשונות ספרים מסוימים וכו'. תראו, אני באמת רוצה להגיד לכם שיש לא סתם סדר, אלא הסדר הנכון. אני נוכחתי שמי שמתחיל ללמוד דברים פנימיים לפני הזמן, פשוט מפסיד. הוא חושב שהוא מרוויח, שהוא מתקדם, אבל בעצם הוא מבין את הדברים לא בצורה הבשלה שלהם. הם מאוד מסקרנים, הם מאוד יפים. הדברים הרוחניים הם מאוד מאוד מושכים. הם מאוד מאוד גם כן מסקרנים, כי יש כאן דברים חדשים, דברים ככה שאדם תמיד מסתקרן מה לדעת מעבר, אבל הם לא מתקבלים טוב, כלומר הם מתקבלים בצורה שטחית, בצורה בוסרית, ואחר כך כשמגיע הזמן ללמוד אותם טוב, זה כבר מוכר, זה כבר אין חשק ללמוד, וזה לא בא, זה לא בא טוב. אבל אם אדם מקודם למד, כמו שחז"ל הדריכו, קודם בשר, היין, קודם הדברים הבסיסיים, ומתמלא בתורה, בגמרא, בדברי אמונה היסודיים, הבסיסיים, ואחר כך, אחרי שהוא ביסס את עצמו, הוא הולך ולומד דברים רוחניים, הם כל כך נכנסים אצלו טוב, ומרומים אותו לעוד מדרגה חדשה. ויש אנשים, יש אנשים שיש להם מין סקרנות כזאת. הרב צבי יהודה נורא גער באנשים האלה. מישהו היה שואל אותו שאלות ככה, הוא מתעניין במה שמעבר למה שהוא חשב שזה צריכים ללמד אותו, אז הוא היה מאוד מאוד גוער. היה אומר, סקרנות? תורה לא לומדים מסקרנות. לכן אני לא ממליץ, אני יודע שיש אנשים נורא נורא נמשכים, מדברים איתי על הדבר הזה. לפעמים הם שומעים לי, לפעמים לא שומעים. אני חושב שהנכון הוא שאדם מתקדם משלב אחרי שלב, ואז באמת דברי הדברים הפנימיים שצריכים בסוף ללמוד אותם, הם חשובים מאוד ללמוד. יש כאלה שלומדים טניה בתיכון. חבל, חבל, הם הפסידו את כל היופי של הטניה. הם חושבים שהם נהנו, אבל זה לא זה בכלל. זה משהו אחר לגמרי. רק כך שהם יודעים מבוגרים את הטניה, זה, אתם יודעים, זה דבר. לחזור על דבר ישן, זה לא אותו דבר כמו שלומדים את זה עכשיו, מההתחלה. לכן אני לא ממליץ ללמוד בטרם את ספרים שעוסקים בפנימיות, בסגנון של פנימיות. כשמגיע הזמן, אחר כך, אחרי כמה שנים, תראו, גם יש הבדל בין אדם לאדם. יש אנשים שהעולמים או הדברים האלה יותר מתאימים להם, אז יכולים קצת להקדים, ואחרים צריכים לאחר, אבל זה צריך להיות תהליך שנבנה קומה על גבי קומה. ואז הבניין הוא לתפארת. מה? לא כל כך נכון. כן נכון, אם אתה מדבר על תיכון או על בית ספר עממי, כן, על בית ספר יסודי. כי אני חושב שבאמת אם מתחילים ללמד כתבי הרב המופשטים בבית ספר תיכון, אני חושב שיש חשש שאחר כך זה יפגע בלים, ברצון ללמוד את דברי הרב בגיל מבוגר יותר. כתבי הרב הם מאוד מאוד מופשטים. יותר מופשטים מקבלה, מדברים פנימיים, מדברים פנימיים, הם לא תמיד מופשטים, רק מי שלומד אותם נכון, אז הם אצלם מופשטים. מי שלומד אותם יותר אמת, אז לא מופשטים כל כך. אבל הרב, הוא באמת, היה לו איזו הסתכלות מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מופשטת. יש מעלה לדברי הרב, שאתה לומד אותם, אתה מרגיש התרוממות. אתה מבין, לא מבין, לא משנה כל כך. אבל אתה מרגיש איזה גובה בלימוד הזה. אני זוכר שאני הייתי בין 14-15, אני לא יודע, קניתי ספר אורות. הייתי עוד בכפר הרואה. ופתחתי ולמדתי את המאמר הצמאון לכל חי. וזה עשה לי רוממות עצומה. אהבתי את המאמר הזה, קראתי אותו המון המון פעמים. אחרי הרבה שנים, אני מסתכל עוד פעם, מאמר עצמו, איזה מאמר עמוק. מה, אני הבנתי כשהייתי קטן, לא הבנתי אותו בכלל, איך נהניתי ממנו. לא הבנתי את עצמי, ממש שאלתי את עצמי, מה הבנתי אז מתוך הדברים האלה? דברים כל כך עמוקים, כל כך גבוהים. אבל יש באמת בדברי הרב משהו מיוחד, כמו בזוהר. אדם קורא זוהר, הוא מרגיש עלייה, מרגיש תרוממות. אדם, וגם דברי הרב הם כאלה, אתה יכול לקרוא אותם שבי בשביל ההתרוממות, בשביל, הבנת מה שהבנת, משהו באופן כללי. אז אני חושב ש... מה? אז אפשר לקרוא אותם ולהתרומם, אבל לדעת שלהבין אותם, זה לוקח אחר כך הרבה זמן, עוד שאלות. 12 חבר'ה. שאלות קשות. כאן שאלה, האם לא נכון לפתוח את שערי הישיבה לציבור הרחב, לכל מי שמעוניין ללמוד תורה, לא משנה מה רמתו, או שהישיבה היא למוצלחים, אולי, מלבד. הישיבה מקבלת כל מי שהישיבה חושבת שיהיה לו טוב בישיבה. הישיבה יש לה רמה מסוימת, כן. והאם השאלה אם לפתוח ולשיהיו עוד רמות נוספות, זה שאלה אם זה נכון, כי יש הרבה ישיבות, ולמה בתוך אותה ישיבה צריך להיות את הכל. אז מקבלים כל תלמיד שמשוכנעים שיהיה לו טוב בישיבה. זאת אומרת ש... אם יש תלמיד שהוא מאוד מאוד יכול להתקשות, נגיד, ושלא ירגיש טוב, אז לא ממליצים לו להיות פה. יש כאלה שמתעקשים, אז נכנעים להם. אבל הישיבה לא דוחה חס וחלילה אף אחד שיכול להיות שיהיה לו טוב בישיבה. כמובן שברוך השם יש ישיבות שונות, מגוונות, וכל אחד צריך למצוא את המקום המתאים לו. יש ישיבות עם אווירה יותר של שירים, של חסידות, יש ישיבות יותר רציניות, כבדות, יש כל מיני סוגים של ישיבות. אנחנו מנסים ככה לאזן בין הדברים. אז יש כאלה שזה טוב להם, האיזון הזה, יש כאלה שרוצים או זה או זה. לצאת ידי חובת כולם ממש בלתי אפשרי. הנושא הזה שאנחנו נגיע בו עכשיו, אני יודע שהוא התעורר קצת כמה פעמים, איך צריך להיות השבת, איך צריכה להיות הארוחות בשבת. יש כאלה שאומרים שלא צריך להשאיר כל כך הרבה. גם שבעים, שתיים, שבעים. שמעתי שאצל רב זל מנחמיה, שאלו אותו כמה שירים שרים. והסעודה, אז אמר, מה אצלכם שירים? שרים? אצלנו אומרים, זה מה שלאכלנו, אמרו, אנחנו אמונה בזה. לא, לא שרים. אבל כשהיו תלמידים בישיבה עורכים אצלו בשבת, ביקשו להתארח, אז הרבנית אמרה, תשאירו, תשאירו. הרבנית היא אשתו של רב שלמה זלמן מנורבך. היא בת, כן. אז... ראשית כל, מה עושים באמת? כשיש כאלה שרוצים שישירו הרבה, ויש כאלה שרוצים שישירו מעט. ואם אתה עושה צד אחד, אז הצד השני לא מרוצה. אתה עושה באמצע, אף אחד לא מרוצה. אז מה עושים? איך ציבור יכול לחיות אם כל אחד יש לו את המשיכות לכיוון אחר? כשציבור חי הוא צריך לעשות קצת פשרה, כי היחד הוא חשוב. אז אני חושב ש בפתרון הוא יכול להיות טוב מאוד. לא שרים הרבה, אבל שרים. כמה שירים יפים, כמה שירים שמרוממים, וכולם שרים את המינימום, או קצת יותר, כן, להתאים את הלחלק גדול מהציבור, ואחר כך מי שרוצה עוד יותר, אחרי ברכת המזון, ממשיכים. עושים המשך, אנחנו עושים כאן את השיחה אחרי ברכת המזון, אפשר גם לעשות שירים אחרי ברכת המזון. השיחה של זה, של סעודה שלישית. אני חושב שאז אפשר לצאת ידי חובת הכל. אני רוצה להגיד לכם, הנושא של השבתות בישיבה הוא מאוד מאוד מטריד אותי. כי הקביעות היא בעצם עושה את כל ההתפתחות הגדולה. קביעות להיות קבוע בתורה. והנסיעה, אפילו שאדם ייסע לישיבה אחרת, זה לא קביעות. אפילו שאדם הולך הביתה, שבבית שלו הוא בית של תורה, זה לא קביעות של הלימוד. ולכן אדם צריך להשתדל להיות בישיבה ברציפות כמה שאפשר יותר. לא יותר מהכוחות שלו, אבל כמה שאפשר יותר. והתוצאות הן בטוחות. תוצאות העלייה התורנית וההתקדמות הן לפי הקביעות ולפי השקיעה. לפי ההתאמצות. ואת השבת, צריך לעשות כאן את השבת, זה בידכם, אתם עברתם גיל 13, כולכם. כבר אנשים גדולים. כבר מחויבים במצוות, כבר לוקחים אחריות על עצמם. אתם כבר בני 18, יכולים יותר, בני 19, 20. אז מה, אתם לא יכולים להתארגן ככה שתעשו את השבת פה הכי יפה, אתם צריכים עזרה. אתם צריכים, כן? עוד יש כאלה שרוצים להתחתן צעירים, חושבים שהם גדולים. אז בואו תעשו את ה... תקרו את הדברים בידיים. ותעשו שהשבת כאן תהיה הכי טובה שאפשר, כמו שאתם אוהבים. עם חלוקות כאלה או אחרות, כמו שאתם אוהבים. ולהיות הרבה הרבה שבתות בישיבה. אני משתדל להיות כמה שאפשר יותר. סך הכל שאנחנו מסיימים את הזמן, הגיע הזמן גם, אז מה כאן היה כאן, שאלה דחופה. רק אני אענה רק מה שבאמת דחוף לענייני הישיבה. מה דעת הרב בנוגע לנאומה של רות קלדרון בכנסת? לא הייתי שם. ולא שמעתי שעל זה, אבל לא את זה. אז אני לא רוצה, לא אתייחס, כי אני ממש לא... כדי לה... מה? זירות בדרכים. אז זירות בדרכים, הוא צדק, הוא צדק. אני רוצה, יש מצוות עשה דאורייתא, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הנהגים החדשים עוד לא יודעים כמה הם לא יודעים לנהוג, והם חושבים שהם נוהגים טוב. מי שנוהג אחרי שנה, שנתיים, פתאום הוא רואה שלפני שנה בכלל לא נהג טוב. ואחרי שלוש הוא רואה שגם אחרי שנתיים זה לא היה הכי. צריך להיות מודעים לזה, וצריך לנהוג בזהירות. בזהירות זה מצוות עשה דאורייתא. אתה נכנס לאוטו, אתה עכשיו אומר, שם ייחוד קודשא בריך הוא, נקיים מצוות עשה ומצוות לא תעשה, מצוות שווה אל תעשה, ונשמרתם לנפשותיכם. ממש ככה. אם אתם נוסעים נכון, קיימתם מצווה. ואם לא נכון, עבירה. ואם אדם נסע לא נכון והיה כמעט תאונה וניצל מהתאונה, אל יחשוב שהוא לא הפסיד שום דבר. ידע לו שזה שהוא ניצל מהתאונה, זה, הוא שלם על זה מחיר גבוה. הוא לא היה בסדר. ולכן צריך לנסוע בזהירות. ממש להשתדל, מה שלא בטוח שזה לא זהיר, אל תעשו. וגם להיות לארג'ים. אתם מגיעים למעבר חצייה, תנו לעבור. ויגידו, בחור ישיבה, איזה יופי, הוא נותן לעבור. זה, וגם אם מישהו רוצה לעקוף אתכם, שיעקוף. לא צריכים לעקוף אותו בחזרה, להראות לו שאתה יודע יותר טוב ממנו לנסוע. תנו לעקוף. לנסוע בזהירות. לפני כמה זמן בא אליי מישהו, שאל אותי על הגוימל, אם צריך להגיד, הוא אומר, הוא נסע לא בזהירות, אני מאוד כעסתי עליו. אני לא רוצה שתהיינה שאלות אם להגיד הגוימל. זאת אומרת, אני לא מדבר על ספרדים שהם נוסעים ואומרים הגוימל אחרי כל נסיעה. אני מבין, מי שהרגיש, שעשה תאונה או כמעט תאונה, אין דבר כזה. לא להגיע למצבים כאלה. להיזהר, להיזהר, ולקיים את המצווה הזאת. וגם זה קידוש השם. אם אתם נוסעים בזהירות ונוסעים על פי החוק, אתם לא, אתם מקדשים שם שמיים. ואם חסו חלילה להפך, אז זה להפך. אז תעשו את הממצים שבבית אל ידעו שאנשים תמיד נוסעים בזהירות. תלמידי בית אל זהירים בכל הדברים. וכל הדרך השם, בדרך הולכים בדרך השם, בזהירות. זה מאוד מאוד חשוב. אני חוזר על זה וחוזר על זה, ובאמת תשימו לב לדבר הזה. כל חופש, אז יש בחורים בישיבות אחרות, כל פעם שומעים כל מיני שמועות שנסעו לא בזהירות, גם בטיולים. מחר כל המטיילים צריכים ללכת עם כובעים, מחר יש חמסין. אז יש כובעים לכולם? לא לצאת בלי כובע. הרבה מים, ושתהיו זהירים בדרך, כן? שתחזרו כולכם, ברוך בעזרת השם, שלמים ובריאים, שמחים ומרוצים. ואני רוצה לאחל לכולכם, שיהיה לנו כולנו חג שמח, כשר ושמח, ומרומם בעזרת השם. ואנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, כמובן, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, נעלה כולנו לרגל, ולהודות לריבונו של עולם על כל הטוב שנתן לנו.